לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שלישי י"ד בשבט, תשע"ח, ערב ט"ו בשבט, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בהמשך סוגיית המסתננים וגירושם למדינה שלישית. נשוחח פה עם המשפטן הבינלאומי, פרופסור רובי סייבל, וגם הרב יעקב אריאל, לשעבר רבה של רמת גן, מה דעת התורה בנושא. אליקים העצני בפינתו השבועית סבור שאין מקום להתלהב מהפגישות המדיניות של נתניהו, ראש הממשלה בחוץ לארץ, ברוסיה, וגם הפגישות הנלוות עם טראמפ, והוא מדגיש את המשך ההקפאה ואת אי הבנייה בירושלים. היום כנס בצפון, עצרת ממלכתית לזכר אסון המסוקים, 21 שנה עברו מאז, נשוחח פה עם אחות שכולה, איילה מינקר, שכתבה גם שיר על פי מילים של אח שלה שכתב בסוף כיתה י"ב, נשמע ממנה על מה שהיא עברה בשנים האחרונות. וכמובן ט"ו בשבט, נפגיש אתכם עם מי שכבר במעריך ימים עד גיל 87, בזכות אכילת התמרים גם, הרב יוסף בגד, חבר הכנסת לשעבר וראש ישיבת נחלים ומייסדה, יהיה ביומננו, נלמד על התמרים והסגולה שלהם. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה רבה. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית המסתננים והעברתם למדינה שלישית, המחאה על כך. אנחנו משוחחים כעת עם פרופסור רובי סייבל, פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום לך.
אז רצינו לשמוע ממך בהיבט המשפטי, באמת איך אתה רואה את הסוגיה הזאת.
אין מדינה, שום מדינה, חובה לקלוט אנשים שנכנסים באופן לא חוקי, או אפילו פליטים, אין חובה. כל מדינה יש לה שיקול דעת אם היא רוצה לקלוט אותם או לא.
פליטים הכוונה שנמצאים בסכנת חיים גם?
לזה נגיע. אבל יש לה מחויבות אחת, לא להחזיר פליט למדינה ששם יש חשש מבוסס שהוא ירדף בגלל דעותיו הפוליטיות, הדת שלו, הגזע שלו וכו'. וכל מי שטוען שהוא פליט כזה, חייבים לתת לו שימוע. דהיינו צריכים להביא אותו לפני בית דין או טריבונל, שיחליט אם הוא אכן פליט פוליטית. היינו, יש לו סכנה או חשש ממשי שרודפים אותו בגלל דעותיו וכו'. אז לכן, מה החובה של ישראל? כל מי שטוען שהוא פליט, אנחנו צריכים לתת לו שימוע, לבדוק אם הוא אכן פליט. אם הוא פליט, אנחנו עדיין לא חייבים לקלוט אותו, אבל אי אפשר להחזיר אותו למדינה, ששם יש חשש שהוא ירדף, או למדינה שיש שם סכנה שיעביר אותו למדינה אחרת ששם ירדף. לכן, מה שחובה על ישראל הוא, כל האנשים האלה שטוענים שהם פליטים, צריכים לתת להם הזדמנות להוכיח את זה. אם הם מוכיחים, אסור להחזיר אותם, נניח אם הם באו מסודן או אריתריאה, להחזיר אותם לשם, או להחזיר אותם למדינה ששם יש סכנה לחיים שלהם. לכן, השאלה העובדתית, האם באמת האנשים האלו פליטים, או שרק מחפשים מקום עבודה או מקום יותר נוח? ואם כן, האם יש סכנה ברואנדה לחיים שלהם? אלו העובדות שמדינת ישראל צריכה להחליט. האם הוא פליט בתום לב, והאם באמת יש סכנה לחיים שלו ברואנדה? אלו הדילמות שעומדות לפני מדינת ישראל.
ובית המשפט אישר את זה, זאת אומרת שרואנדה לכאורה היא... מבחינת מדינת ישראל, מדינה שאין להם בה סכנת חיים, אם היא הוצאה טוב. כמדינה, כאופציה כזאת.
זו ההחלטה שהמדינה צריכה להחליט. זה לא עניין משפטי, אלא זה עניין עובדתי שהמדינה צריכה להחליט. אפשר כמובן להתקיף את החלטת המדינה עם טוענים שהיא קיבלה החלטה לא סבירה, וזה בית המשפט יתערב, אם ההחלטה הייתה לא סבירה או לא.
אבל למעשה בית המבחן הזה עמד בפני בית המשפט העליון כל הסוגיה הזאת, אם אני לא טועה.
אני לא יודע אם הביאו את כל העובדות לגבי המצב רואנדה לידיעת בית המשפט, אני לא יודע את זה.
זאת אומרת, אתה חושב שאולי בית המשפט העליון היה צריך לברר את העניין הזה?
בית המשפט העליון לא בודק מצב רואנדה, הוא רק יבדוק האם ההחלטה של המדינה הייתה סבירה. הם השתמשו בשיקול דעת סביר. זה תפקידו. הוא לא נכנס לנעלי המדינה, בשום נושא דרך אגב, לא רק בנושא הזה, אלא בודק אם החלטה על פניו הייתה סבירה או לא.
אז איך אתה באמת חושב במקרה הזה, הפתרון נראה לך סביר?
העיקרון שאנחנו יכולים לגרש פליטים שהם לא פליטים פוליטיים למדינה שמוכנה לקבל אותם, הוא בהחלט סביר, אין בזה עבירה על המשפט הבינלאומי. השאלה היא, האם במקרה הספציפי של רואנדה, האם יש סכנה לחיים שלהם, לאנשים האלה שהם באמת פליטים? זו שאלה עובדתית שהמדינה צריכה לשקול. עכשיו, כמובן יש את ההיבט הציבורי, לא סימפטי לגרש אנשים בכוח, אבל אנחנו לא המדינה היחידה.
כן. גם הלא סימפטי היה המצב שהיה בדרום תל אביב, אבל לזה אנשים פחות התעוררו לעומת עכשיו.
לא, אני חושב שכולם מודיעים שזה בעיה. נכנסו עשרות אלפי פליטים, ואין לנו שום חובה לקלוט אותם מפלה משפטית. אבל מדינת ישראל תמיד צריכה לשקול את כל השיקולים, כפי שציינתי, כולל את התדמית, איך זה ייראה. לכן ההחלטה היא מדינית, ממשלתית ולא משפטית.
ומה דעתך על העניין של אותם אנשים או קיבוצים או כאלה ואחרים שרוצים, איך אומרים, לקלוט את המסתננים, להחביא אותם או משהו כזה?
אני אישית, אני גאה בזה שאנחנו מדינה פלורליסטית עם אנשים עם דעות שונות שיכולים להביע את זה בצום פומבי. זה לא אומר שאני צריך להזדהות עם כל דעה, אבל טוב לנו שאנחנו חיים במדינה שאנשים מרגישים שהם יכולים לקום ולהתנגד לאיזושהי מינונות של ממשלה. זה אחד האלמנטים היפים בחברה הישראלית, שהוא באמת חברה פתוחה, וכל אחד מביע את דעתו, וגם זה בניגוד לדעת הממשלה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, פרופסור רובי סייבל, מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה לך.
סוגיית המסתננים, הגירוש למדינה שלישית, אנחנו שומעים את גלי המחאה, אנחנו רוצים לשמוע דעת תורה בנושא. שלום לרב יעקב אריאל, שעבר רבה של רמת גן.
שלום.
אז מה דעתה של התורה בנושא הזה?
יש פסוק בתורה, אם כי יש לו בהלכה משמעות אחרת, אבל הרעיון שלו הוא, לא תסגיר עבד אל אדוניו. מי שברך אליך להינצל, אל תסגיר אותו לאדוניו. נכון, בהלכה יש שם הגדרה מדויקת יותר, לקשר פרטים, אבל הכיוון הוא כזה. אדם שבא לכאן, פליט, שנמצא בסכנה ולכאן, אז צריכים לעזור לו להינצל, ואסור להחזיר אותו חזרה לארץ מוצאו, אבל לא חייבים לשאותו כאן. אנחנו מדינה יהודית, אנחנו, השטח המחיה שלנו מצומצם, אנחנו מדינה קטנה מאוד, השטחים הגדולים שלנו שהיו בסיני ובמקומות אחרים, כרגע לא בידינו, ואנחנו צריכים לקלוט עוד מיליוני יהודים, וגם מקום גם אחרים. מה גם שאנחנו רוצים למנוע כאן נישואי תערובת, לכן לקלוט ממש כאזרחים לא. אבל לעזור להם להינצל, ואחר כך לעזור להם ללכת למקום אחר, זה כן. זה מדובר במי שבא אלינו כפליט בגלל שהוא נמצא בסכנה. אבל מי שיסתנן כאן בגלל שהוא בא לחפש פה עבודה, אז גם כן אפשר לא רוצה לגרש אותו מיד, אבל צריכים לעזור לו לצאת מכאן. הוא יסתנן כאן, זה לא חוקי, אין צורך בו, אנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן, ולכן חייבים למצוא דרך מכובדת, אנושית, ומה שעושים היום, אני חושב נכון, נותנים לו ביד 3,500 דולר, שזה סכום אדיר, יכול להיות יותר משנה בארצות שמהם הוא בא. ואומרים לו לצאת מכאן, אומרים לו בכבוד, תצא ברצונך. אם הוא לא רוצה, אין ברירה, לא רוצה אותו בכוח. אבל זאת אומרת בצורה אנושית, לא בזיקים, לא בכוח ממש, אלא באילוצים, ולהוציא אותו מכאן. אני רוצה רק ללמד דבר אחד, כל אלה שמדברים, אני רוצה להמשיכי בדרום תל אביב קודם כל, רק מי שחי בדרום תל אביב, רשאי לדבר. כל אותם אנשי מוסר וסתדק, וכל הקיבוצים, שמוכנים להסתיר את ה... את המסתננים אצלם, אז שקלטו אותם. אתם רוצים לעזור להם, קחו אותם אליכם. קחו כל קיבוץ כך 100 מסתננים, תישבו אצלכם, נראה אתכם. אל תחביאו אותם. קחו אותם בצורה גלויה לצורכי עבודה, בבקשה. למה אתה מתאים כל העול על דרום תל אביב? לא ייתכן שרק דרום תל אביב תסבול, וכל הארץ כולה תטען טענות מוסריות. במלחמה מוסרית, פליט, שנאלץ לברוח בגלל בעיות של קיום, צריכים לעזור לו, למצוא מקום מתאים, ולעזור לו להיות כאן, או להשתהות כאן, עד שימצא מקום אחר. מי שבא כחבס עבודה והשתהלה כאן, אין לו מקום כאן, אבל גם כן בצורה אנושית, מכובדת, ראויה, להגיד לו, יכבד בקמי כאן.
ומה לגבי אלה שעושים שימוש בדמיון לשואה, שאנחנו...
חס ושלום, אין קשר באמת, באמת. היינו מהשואה. סטרומה, אונייה שהגיעה לכאן לפליטים, הבריטים גירשו אותה חזרה והתאבה בים. פטריה. ניצולי שואה שניצלו להגיע לכאן, האונייה התפוצצה, וחלק נטמעו בים. הבריטים גירשו כל פליט יהודי שהגיע לכאן. זאת שוויץ הנאורה והניטרלית לא נתנה ליהודים לבוא אליה. אנגליה קלטה יהודים, אמריקה קלטה יהודים, במחילה. זה שם יחם, יהודים ברחו. אנחנו אומרים כך, מי שבורח, בבקשה, בוא אלינו, נעזור לך. כן. מה הקשר לשואה? לא קרה את זה.
הבנה שכביכול אנחנו היהודים צריכים ללכת לפנים משורת הדין, בגלל שאנחנו
סבלים. אני אומר לפנים משורת הדין. אנחנו כיהודים עושים לפני שעדים, כל מי שמורח בני סכנה, יבוא לכאן, נעזור לו ללכת במקום אחר. הוא לא חייב שיהיה פה. נעזור לו, למה לא?
כן. אז אנחנו רוצים...
אבל שיהיה פה, הוא חייב שיהיה פה. זה זמן מסוים שהוא נמצא פה עד שנמצא במקום אחר, נעזור לו במקום אחר.
אז אנחנו רוצים להודות לרב, הרב יעקב אריאל, רבה לשעבר של רמת גן. תודה רבה לרב.
שלום רב. תודו, התמונה של סגן נשיא ארצות הברית עומד בכנסת ישראל ומברך ברכת שהחיינו בעברית על הכרזת ירושלים כבירת ישראל היא מחזה סוריאליסטי. ובכלל, הישגיה הבינלאומיים של ישראל בהובלת נתניהו לא היה כמותם בתולדות המדינה. רק מי שזוכר את הרוח הקרה שנשבה אלינו מהודו, מנהיגת העולם השלישי בשעתו, יעריך את גינוני הכבוד שזכה להם שם נתניהו בעבור מדינת היהודים. וכנס ההנהגה הפוליטית והכלכלית של העולם בדבוס, במסיבת העיתונאים המשותפת שם, של ראש ממשלתנו עם נשיא ארצות הברית, ראה פיצוץ במערכת יחסי אמריקה עם הפלסטינים, ליד דברי תמיכה לישראל, ועל הדרך מכירת מטוסי F-16 על ידי ישראל לקרואטיה, ובשורה על פרויקט תוכנה חדשני בתחום הבריאות במיליארד שקל עם חברת ענק בינלאומית. חניית ביניים קצרה בארץ ופסגה עם פוטין במוסקבה. ספק אם יש עוד מנהיג בעולם שיכול לדלג כך בין מוסקבה לוושינגטון הצהובות זו לזו. ובמוסקבה, טקס במוזיאום היהודי לרגל יום השואה הבינלאומי בהשתתפות פוטין ונתניהו ביחד. מעמד כזה על הרקע האנטישמי של שלטון הצארים והבולשוויקים, גם הוא ציון דרך היסטורי. נוכח שורת הישגים בינלאומיים כאלה, שמעון ריקלין בפטריוטים נשמע סופר אופטימי. הנה, את כל זה השגנו מבלי לוותר על אף שעל מיהודה ושומרון. האומנם? אם הכל סבבה ואין שום אבל, מדוע שוב הוריד נתניהו השבוע אישית מסדר יומה של ישיבת הממשלה את הצעת המחליטים של שר הביטחון להפוך את חוות גלעד ליישוב? ומה פשר ההסבר שנתן טעמים טקטיים, עיתוי רגיש, סמיכות ביקורו של פנס בישראל? מדוע כללית מתייחס נתניהו למפעל ההתנחלות כאילו היה מום שמתביישים בו ומצניעים אותו? האם ההתיישבות היא פשע או מחלה מדבקת שמחסים, עוצרים ואם אפשר עוקרים? אם שליחותו של פנס אכן הייתה דבש טהור, מדוע לא להפך במקום לדחות, לא הגשנו לו כשי את ההחלטה להכיר בחוות גלעד כיישוב? את הדחייה הנוספת בהסדרת חוות גלעד נימקו מטעם נתניהו, אני מצטט, בעקבות הפגישה בדבוס עם הנשיא טראמפ. סוף ציטוט. מה יודע נתניהו על כוונות טראמפ בנושא ההתנחלות, שגורם לו לשלוח לנו אותות מצוקה? ושאלת אפיקורוס, האם בירושלים, שבדבוס טראמפ הכריז שהסיר אותה מעל השולחן, יוכל נתניהו לבנות עכשיו את גבעת המטוס? אותה הערבים מייעדים לחבר את אל-קודס בירת פלסטין לבית לחם הפלסטינית? ואת E1, השטח החיוני לחיבור העיר למעלה אדומים, נורשה לבנות? את התשובה לכל השאלות האלה לא הסתירו מאיתנו בדבוס. טראמפ התפלא. מדוע הסתלקו הפלסטינים דווקא עכשיו שהגיע תורה של ישראל לשלם? המילה לשלם מדויקת, היא מצוטטת, עבור ההכרה בירושלים כבירת ישראל. הסכמתו של נתניהו לשלם כבר הייתה ככל הנראה מונחת בכיסו של טראמפ, ולכן הבטיח לשום אב, אני מצטט, אני יכול לומר לכם שישראל רוצה בשלום. סוף ציטוט. זו לא הייתה מליצה גרידה. לא, אם קוראים בתשומת לב את דבריו של נתניהו. בריאיון עם כתב ה-CNN אמר, ציטוט, בכל הסכם ישראל צריכה לשמור על שליטה ביטחונית ממערב לירדן. סוף ציטוט. ובמסיבת העיתונאים שם הסביר, ציטוט מנתניהו, שלום אמיתי מבחינתי כולל לא רק את נושא הביטחון שישאר בידינו, אלא גם את ההכרה במדינת היהודים. סוף ציטוט. שימו לב למילים שישאר בידינו. רק הצבא יישאר. וממילא מה שלא יישאר הוא השלטון היהודי בכל צורה שהיא. מה זה אם לא תוכנית המדינה הפלסטינית מינוס של נתניהו, שכנראה קרובה או זהה לתוכנית המאה או לדיל הגדול של טראמפ? ואם כן, מה הפלא שנתניהו זכה מפיו לתואר של הרוצה בשלום? אריאל כהנה במקור ראשון מ-26 החודש, במאמרו אוויר פסגות, מסכם את מפגש שני האישים בדבוס כך, ציטוט: עבודת התאום עם האמריקנים כרוכה במאמץ רב, בתביעת מהלכים ארוכי טווח מצד ראש הממשלה, ובהקפדה רבה על כללי הבנייה ביהודה ושומרון, כפי שסוכמו עם הממשל אשתקד, גם במחיר התנגשות עם הימין. בסביבת נתניהו סבורים שיום אחד הממשל יציג לישראל חשבונית. סוף ציטוט. החשבונית הזאת היא התשלום שעליו דיבר טראמפ. תוכניתו הגדולה על מדינה פלסטינית ב-90% משטח יהודה ושומרון, כפי שדיווח סאיב עריקאת לאבו מאזן. לתוכנית הזאת, 90% משטח יוש, יש שם עברי, תוכנית הגושים של הסביב. עול. וכך יוצא שבין התוכניות של נתניהו וטראמפ לבין אני מאמין של המחנה הציוני למשל כבר לא נותר כל הבדל. נתניהו מקפיא את הבנייה היהודית עד לממדים סמליים, 10-20 בתים חדשים ביישוב מבודד אינם מפריעים לו. הם טובים כדי להשלות ואינם משנים את יחסי הכוחות. בגדול, נתניהו טראמפ שומרים בקפדנות שלא לסגור את האופציה הפלסטינית על 90% משטח יוש. ולכן, גם אם הפלסטינים ישחקו ברוגז חודשים ואפילו שנים, נתניהו יעקב, ידחה, יעקוף, יסכל כל החלטה למען ההתנחלות היהודית שעשויה למנוע מטראמפ את התשלום שהבטיח לגבות. במחנה הלאומי אוהבים את נתניהו ואוהדים את טראמפ. מדיניותם בכל התחומים נעימה להם. אך זו נעימות של נרדמים בשלג שלא קמים ממנה. תמיד, תמיד ישמעו מנתניהו את הלא עכשיו. כל עיתוי יהיה לא מתאים לפני דיון פלוני או אחרי אירוע אלמוני, ובינתיים אירופאים ואמריקנים עם ידיים ערביות מתנחלים באזור C, במהירות C ובשיטות שלמדו מאיתנו. ואותו מנהל אזרחי שגם את הבנייה היהודית הקלה ביותר הורס במהירות וביעילות אכזרית נגד ההשתלטות הזרה והעוינת הזאת, הוא חסר אונים. מי שמבין שזה אינו מקרה, מי שמבין שעד כמה שתלוי בנתניהו ובטראמפ, הקפאת ליבת יהודה ושומרון היא לנצח, התלהבותו מהצלחות החוץ המסחררות של ראש הממשלה מצטננת, וגם האהדה לנשיא ארצות הברית נעשית בערבון מוגבל. להשתמע.
היום בצפון התקיים הטקס לזכר אסון המסוקים. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם איילה מנקר, שאיבדה את אחיה, עידן מנקר, באסון המסוקים. שלום לך.
שלום.
ובכן, את למעשה מוציאה בימים אלה שיר שלך שכתב האח שלך והולחן על ידי יוני רכטר, וככה רצינו קצת לשמוע גם על השיר, גם בכלל על על מה שאת יכולה לשתף אותנו בתחושות שלך.
כן, בעצם את השיר אח שלי כתב כשהוא סיים י"ב. זה היה מילות פרידה שהוא כתב במחברת פרידה מהחברים שלו, מתוך נקודת מבט מאוד אופטימית של סיימנו את הבית ספר, סיימנו את הלימודים, ואפשר עכשיו ליהנות ולנצל את הזמן לדברים טובים. אחרי הוא התגייס לפלחה נחל, ואחרי שהוא נהרג אנחנו פנינו, ההורים שלי פנו בזמנו ליוני רכטר, שיוני רכטר הלחין וביצע את השיר, והשיר הזה מלווה אותנו מאז כל שנה, אנחנו משמיעים אותו בהזכרה כל שנה, והוא מלווה אותנו כנקודה מאוד אופטימית עם המילים האלה. וזה תמיד היה חלום בשבילי לבצע את השיר ולשיר אותו, לקח לי המון זמן להשתחרר ולהצליח לשיר אותו בעצמי, ובאמת בשנה האחרונה עבדתי עליו לעשות עיבוד חדש לשיר, והקלטתי אותו.
זאת אומרת, את זמרת או שלא קשור?
אני, קשה לי להגדיר את עצמי כזמרת, אבל אני מאוד אוהבת לשיר.
כן. אז השיר הזה, את אומרת, הוא שיר אופטימי, שיר של אדם, של אח שלך שסיים כיתה י"ב. איפה אגב הוא סיים את התיכון?
הוא למד בבית ספר מעלה הבשור, אנחנו מקיבוץ במועצה אזורית אשכול, מקיבוץ ניר יצחק, כן.
זה מה, מה, מה אנחנו, מה יכולים להגיד בשיר הזה, מה התוכן שלו, אמרת שזה ככה תוכן אופטימי?
הוא מדבר על, הוא אומר שם בעצם שלא משנה מה היה ומה יהיה, צריך לנצל את הרגע, לעשות כל מה שאנחנו באמת רוצים לעשות, כאילו אני רואה את זה כמו לעוף על החיים, פשוט ליהנות לנצל את לנצל כל רגע ולנצל כל דקה, לעשות כל מה שנפשכם חשקה.
כמה שנים כבר מאז אסון המסוקים? 97, זאת אומרת היום זה
21 שנה,
אז מה באמת עבר עלייך מאז? את היום בת 27 והוא היה אז בן 21, אז הוא היה צריך להיות היום כבר
בן 40.
כן. אז את היית אז קטנה כשהוא...
הייתי בכיתה א' כשהוא נהרג.
אז מה את זוכרת? זה מעניין.
מה אני זוכרת? זה המון תמונות, פלשבקים, קטעים מסוימים שאני זוכרת, גם מאותו שבוע של השבעה ומאיך שסיפרו לי. גם, ואני מניחה שגם הכל התעצב ונבנה מסיפורים שאנחנו כבר מספרים לעצמנו. אני באמת הייתי מאוד קטנה, הייתי בכיתה א', אבל הוא לאורך כל השנים האלה, זה לא... זה לחיות עם אח שאיננו, זה לא שהוא נעלם, הוא לגמרי מעצב אותי ועיצב אותי לאורך כל השנים האלה, בבחירות שאני עושה בחיים, ולגמרי מלווה אותי עד היום.
איך זה מלווה אותך בעצם, ללא נוכחות פיזית, איך זה מלווה אותך?
זה קשה לי, כאילו קשה לי להסביר את זה במילים, אבל הוא תמיד נוכח במחשבות, בדברים, בזה שהוא לא נמצא בבית. במשך השנים עד שעברתי את הגיל שלו, זה משהו שכל הזמן הייתי עסוקה בלנסות להשיג אותו, לעשות את מה שהוא עשה כדי להשאיר אותו פה.
מה לדוגמה?
לגמרי בעקבותיו. הוא עשה שנת שירות בשומר הצעיר בתנועת נוער, גם אני הלכתי לשנת שירות בשומר הצעיר באותה תנועת נוער. הוא התגייס בגרעין לנחל, הגרעין הראשון שהיה של הנחל, הוא היה חלק ממנו, ואני גם התגייסתי לנחל עם גרעין של השומר הצעיר. זה התבטא במחנות שהוא הלך אליהם, אני גם הלכתי לאותם מחנות ופעולות, בתחושה כזה של להשאיר אותו, להתעסק בו כל הזמן.
זאת אומרת, הוא היה אח היחיד שלך? אתם שני?
לא, אנחנו ארבעה, הוא הכי גדול, אני הכי קטנה, ויש רונית וניבה באמצע, עוד שתי אחיות.
ואיך ההורים ככה התייחסו לעניין הזה שאת ככה הולכת בעקבותיו?
אני זוכרת שאימא שלי באיזשהו שלב נבהלה מזה, ואמרה שאני צריכה לשחרר ולהתעסק בעוד דברים, שיש לי עוד עולם חוץ ממנו. זה מאוד הצבן אותי, כי הרגשתי שזאת הדרך, הייתי במגמת אומנות והתעסקתי בו המון כל הזמן. הרגשתי שזאת הדרך שלי גם להתבטא ולאבד את הדבר הזה. היום אני מרגישה שאני במקום יותר בריא ומתעסקת בו במקום, אני ממשיכה להתעסק בו, אבל אני מרגישה שהוא מאוד מנוע ליצירה ולעשייה וללחם את המלחמות הנכונות של החיים, של איזה חברה אני מאמינה שצריכה להיות כאן.
מעניין שדווקא את כאילו מהאחים, אני לא יודע אם אחרים לא, אבל היית מחוברת אליו אפילו שהיית קטנה, בכל זאת כנראה
חבית. שהיה לנו קשר מאוד של הערצה. אני מאוד הערצתי אותו, והוא מאוד נהנה מזה שיש לו נסיכה קטנה בבית, שמקרקרת סביבו, והוא מאוד השקיע בי, מאוד מאוד מאוד. היה לו כל זמן שהיה לפנוי.
אז היה לך טראומה מאוד גדולה, הנפילה שלו.
כן, זה פתאום בן אדם שמהווה משהו מאוד גדול בחיים שלך, גם אם הוא לא נמצא כי הוא בצבא, אבל אתה דמות הערצה שפתאום נעלם בלי להגיד ביי, בלי להיפרד, פשוט נעלם לך מהחיים. אז כן.
אז מה שלום ההורים שלך היום, מה קורה איתם?
בסדר, גם הם אנשים שאני מעריצה את הבחירות שלהם, הם לגמרי אנשים שבחרו בחיים, ממשיכים את הדברים שלהם. זה לקח זמן, אני מדברת איתך עכשיו בפרספקטיבה של 21 שנה, אבל הם לגמרי בחרו בחיים ומתמקדים בנו, בבנות שאיתם.
מעניין, היום אנחנו יותר ויותר מדברים לא רק על ההורים השכולים, אלא גם על האחים. תמיד נכון. דיברו יותר רק על ההורים, אז מה את חושבת על העניין הזה?
אני חושבת, א', שטוב מאוד שיש מקום לאחים. אני חושבת שזאת התמודדות שונה לחלוטין. אני לא לוקחת לדקה ולא מקנה בהתמודדות של הורים. אני חושבת שזה התמודדויות שהן פשוט שונות, אי אפשר להשוות את זה. אבל יש התמודדות של האחים שהם לוקחים נטל מאוד גדול שחייבים לשים אותה על השולחן. אנחנו לא רק מתמודדים, ההורים מתמודדים עם לאבד בן, שזה דבר נורא ואין לי איך להשוות אותו לכלום. על האחים בעצם נופל הנטל גם להיות, גם לאבד אח, שהוא גם החבר, יכול להיות החבר הכי טוב שלהם, או יכול להיות הבן אדם שעד הרגע שהוא נהרג. כן, או בן אדם שאתה יודע שאתה לא מספיק להשלים איתו, כי אתה עדיין בתקופה שרק רבים, ואתה עוד לא עובר את הגיל הזה של ליהנות מהחברות. ובנוסף, אתה גם צריך לתפקד כבן להורים שכולים, וכאח לאחים שכולים. אתה מתפקד בכל הכובעים, אתה צריך לעזור להורים שלך כי הם איבדו בן, ואתה צריך לעזור לאחים שלך כי הם איבדו אח. אתה במקום שהרבה יותר הנטל הוא גדול.
זה תיק גדול, לא? להיות בן למשפחה שכולה.
ממש.
אז השיר הזה שאת מבצעת, את אומרת שהוא כבר בוצע, וזה עיבוד מחודש, אם הבנתי נכון?
כן, נכון.
טוב, אנחנו גם נשמע את השיר הזה, את תשלחי לנו אותו, ואנחנו גם נצרף אותו.
אז, תודה רבה.
אנחנו רוצים להודות לך על הרעיון הזה, איילה מנקר, אחותו של עידן מנקר. זיכרונו לברכה שנהרג באסון המסוקים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
לרגל חג ט"ו בשבט, אנחנו רוצים לראיין עכשיו את חבר הכנסת לשעבר וראש ישיבת נחלים, הרב יוסף בגד. שלום לרב.
שלום שלום. למאזיני ערוץ 7 הצדיקים.
אז אנחנו פונים אל הרב שנודע לנו שאחד הדברים שהרב נורא מקפיד עליו במהלך כל השנים זה לאכול תמרים.
נכון, בדיוק ככה. אני חי מאכילת תמרים. אחרי כל ארוחה אני אוכל שני תמרים מג'הול, שני תמרים מג'הול. ואל תחשדו בי, אני לא מוכר תמרים, אלא מה? שעשיתי את הספר שלי נחלי בגד בכל מהדורות, 14 מהדורות, גיליתי כתבה מעניינת בעיתון מעריב, התגלית המרישה של יואל סנדלר, המאמין שפרי תמר הביא מרפא לכל תחלואיו. הוא היה חולה סרטן, השם ישמור, כל התרופות לא עזרו, ואז אמרו לו תאכל תמרים. למה? תמר ראשי תיבות, תרופת משה רבינו. תמר בגמטריה 640, ואכילת סרטן, וסרטן זה 640. ואז הוא אכל תמרים, והוא הבריא מהסרטן. והוא בא אליי ומאוד הודה לי, אמרתי לו, תשמע, לא תודה לי, תודה לגמרא, במסכת כתובות דף יוד עמוד ב', ובדיוק לפרשת השבוע של שירת הים בשלח, ויבוא אל אמא ושם 12 עינות מים ושבעת תמרים. בדיוק לט"ו בשבט שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כבר כתוב שאכלו תמרים. והנה במסכת כתובות דף יוד עמוד ב', עמוד 254 בספר נחלי בגדה המעודכן, מהדורה 14, אמר רב חנה, תמרי משחנן, תמיד תמרים מחממות, מסבען, מסביעות, תסלחו לי, משלשלן, עושות יציאה טובה, מאשרן ולא מפנקן. מחזיקות לב ועושית מצב רוח טוב שאפשר לשגע את הכנסת כמו שעשיתי, ועד היום כל שבוע מחר ט"ו בשבט אני נוסע לכנסת לתת שיעור. אמר אביי דבר מדהים, איך אביי לפני 2000 שנה ידע מה שהוא אמר? אמר אביי, תמרי מקמי נעמה כי ארגה דליקולה, לפני האוכל זה כמו בריח לגוף, לא בריא. בתר נעמה כי עברה לידה, שאחרי האוכל זה כמו בריח לגוף, בריא מאוד. ואני אוכל תמרים, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, ובגיל שלי, היות ולפני 63 שנים יסדתי את ישיבת בני עקיבא נחלים בסייעתא דשמיא, התחלתי עם 7 תלמידים בלבד, והגעתי ל-1200 תלמידים במחזור, אז אני כל החיים אוכל אחרי כל ארוחות תמרים, ובסייעתא דשמיא יש לי כוח לנהל את הישיבה התיכונית הכי גדולה בעולם, להיות חבר כנסת הכי שקט שהיה, והיום ללכת בכל המקומות לתת שיעורי תורה בבלינסון, בירושלים, בבתי הכנסת, שערי צדק, בבתי אבלים, אני בא להגיד דברי תורה ונותן הרצאות בכל מקום, והוא בסייעתא דשמיא על מאכילת תמרים. איפה שאני נותן את זה, תמיד מתפרץ מישהו, אבל הרב בגד, תמרים מסוכנים למחלת הסוכר. והנה בספר החדש, נחלי בגד מהדורה 11, צילמתי דברי רופאים, אני קורא, אכילת תמרים אינה מעלה את הסוכר בדם. נמצא כי אכילת 100 גרם תמרים ליום במשך חודש לא גרמה לעליית ברמת הסוכר בדם. לא זו בלבד, אלא שרמות השומנים בדם והחמצון שלהם ירדו באופן משמעותי. אני קורא מתוך עיתון של רופאים, אני לא בדקתי את זה. ולכן אני נותן לכם קצת מאוד מהדורה 14 על הקטע, כי שם אני מביא עוד המון גמרות והמון חידושי תורה שאין לנו כעת זמן להאריך, וכולם הם מדברים על אכילת תמרים. מה שאני נדם, איך חזה לפני אלפי שנים ידעו יותר טוב מכל הרופאים שלנו היום, אלא מוכרחים להגיד שזה הכל משמיים. הקדוש ברוך הוא נתן לעם אשר בחר בו מכל העמים, נתן לנו חידושי תורה מדהימים. יש פה אפילו גמרא במסכת תענית, אולה יקלה לבבל, חזה מלא צנע דתמר בזוזה. אולה הזדמן לבבל, המורה אולה, וראה שסל סל תמרים שלה עולה רק זוז. אמר מלא צנה דדושה בזוז ארובה ולא אסקדור, היית? למה הם לא קונים ואוכלים תמרים כל היום? ישבו בכולל וילמדו, ואפילו שמשרד הדתות מפסיק לשלם לכוללים, את הזוז ימצאו. בלילה ממשיכה הגמרא, ציירו, אמר מלא צנה דסכינה בזוזה, הוא בא בלי אסקה בהתערבו הייתה. היות והוא רץ לשירותים כל הלילה, מי שאוכל יותר מדי תמרים, רץ לשירותים, אמר מלא צנה, מלא סל דסכינה, הוא כבר לא קורא לזה דבר של הסכינה בזוזה, הוא בא בלי אסקה בהורייתה, מתם לומדים תורה אם רצים כל היום לשירותים. לכן אומרת הגמרא, לאכול רק אחרי ארוחה ולאכול רק כמות לא גדולה. כן, ואני לא צריך לומר לכם שתמרים הם משיבת המינים, ולא נעסוק, יש גמרא בברכות מ"א, איך זה משיבת המינים, ולמה מקדימים לברכה על תמרים. נעבור לפרשת שלח, ויחרטו משם זמורה ואשכול הנשים אחד, ויסעו במות בשניים, ומן הרימונים, ומן התאנים. אנחנו רואים שבני ישראל הקפידו כל הדורות לאכול תמרים. ופה יש לי שיעור אפילו איך תמרים עוזרים לשידוכים. אז לכן יהי רצון שנלמד תורה בשלמותה, נראה את כל חידושי המדע, הרפואה והספורט בספר של נחלי בגד ב-14 המהדורות, ונזכור להתפלל לקדוש ברוך הוא להגיע לבריאות טובה. כפי שאמרתי, התחלתי את נחלים, ישיבת נחלים לפני 63 שנים, ואתם מבינים שלא התחלתי בגיל אפס, הייתי אז בגיל 23 וחצי, 24, בסייעתא דשמיא, והודו לשם כי טוב עד 120, נמשיך לאכול תמרים ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שנמשיך ללמוד תורה.
כן, עוד רק לסיום תאמר לנו כמה תמרים אתה אוכל אחרי כל ארוחה, שאנשים לא יגזימו.
נכון, אמרתי אני אוכל אחרי כל ארוחה 2 עד 3 תמרים מג'עול. מג'עול, אפשר לאכול גם תמרים אחרים, אני אוכל 2 עד 3 תמרים מג'עול אחרי כל ארוחה. ברוך השם.
אז נודה לך ראש ישיבת נחלים וחבר הכנסת לשעבר הרב יוסף בגד.
תודה, תודה, ושנזכה שכולם יספיקו ללמוד תורה בבריאות עד 120 בבריאות.
אמן, אמן. תודה רבה לך, הרב. תודה.
כל תאוצות טובות.
אמן. ואנחנו נדרשים שוב לעסוק בסוגיית השירות של הבנות הדתיות בצהל, גם לאור הכנס שהיה השבוע והסערה בעקבותיו כמו תמיד. הרבנים שאמרו את מה שאמרו. אנחנו משוחחים כעת עם יושבת ראש אמונה, תנועת האישה הדתית-לאומית, ליאור אמינקה, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אנחנו פנינו אלייך בתוקף מעמדך, כמי שמייצגת את האישה הדתית-לאומית, יושבת ראש אמונה. מה דעתך על כל הסוגיה הזאת?
אתה יודע, אני לפעמים קוראת ושומעת, לא לפעמים, הרבה קוראת ושומעת את ההתלהמויות מכל הכיוונים, ואני שואלת את עצמי, אם אנחנו לא יכולים לחיות בסיטואציה שהיא לא או סקנדל או פסטיבל.
נכון.
הרבה מאוד, זה פשוט די מטמיע אותי ומדהים אותי, איך אנשים מנסים לייצר שערוריות במקום שאין שערוריות.
תסבירי.
אני ודאי מסבירה. אני חושבת שהציבור שלנו, הציבור הדתי-לאומי, מחנך את בנותיו לעשות שירות ושירות משמעותי, ושכל אחת תבחר לעצמה איפה היא תעשה את השירות הזה, איפה היא יכולה לתרום תרומה משמעותית לחברה הישראלית. הבנות שלנו משרתות בשירות לאומי ועושות תפקידים מדהימים, ובנות עושות תפקידים מדהימים וחדשים ותורמות תרומה משמעותית בצבא, והן נשארות דתיות בקצה, גם בשירות הלאומי וגם בשירות הצבאי. אז אולי באמת טיפה נרגיע, ניתן להם לבחור מה מתאים להם, ניתן להם לקבל הדרכה לפני כל צורת שירות שהן בוחרות לעשות, ונלווה אותם בשירות שלהם, ושוב, הצבאי או האזרחי או הלאומי, וניתן להם לקבל את ההחלטות לגבי התרומה המשמעותית של החיים שלהם.
אבל העמדה המסורתית בעבר הייתה שירות לאומית, תקני אותי אם אני טועה,
כן,
לגבי בנות.
כן, אבל יש, קודם כל עדיין, אני חושבת שיש מסגרות מדהימות של שירות לאומי, אצלנו באמונה משרתות צעירות ותורמות תרומה משמעותית לילדים ובני נוער בסיכון. יחד עם זה נפתחו המון מסלולים, גם משמעותיים לצעירות דתיות, גם במסגרות של גרעינים ששומרים על דתיותן, גם במסגרות של תפקידים צבאיים, במסגרת המודיעין וכיוצא בזה, שהיו סגורים פעם בפני בנות, והיום הן יכולות לתת שם שירות משמעותי. אני לא מבינה למה לעשות מלחמת דת מכל סוגיה, שהיא בסופו של דבר לא בהכרח סוגיה שהיא סוגיה דתית. אם זה היה ציבור שלא מחנך את בנותיו ובניו לשירות משמעותי, עוד אפשר היה להבין את זה. אבל אנחנו מצפות מהם, מצפות מהבנות בכלל, גם מהבנים כמובן, לעשות הכי טוב למען החברה הישראלית, והכי טוב למען המימוש של היכולות שלהן. ואני מאוד סומכת על הבנות האלה, הן מקבלות חינוך מצוין באולפנות ובבתי הספר, ואני מניחה שהמחנכות והמחנכים שלהם סומכים עליהן, שהן תעשה את הבחירות שמתאימות להם. למה אנחנו צריכים להפוך כל דבר לאיזו שערורייה של כל מיני נשים וגברים שלוקחים בעלות על קבלת ההחלטות של, של הבנות? אני באמת חושבת שהגיע הזמן שנסוך על, על החינוך שלנו. אם אנחנו נותנים חינוך טוב, ואני חושבת שאנחנו נותנים חינוך מצוין במוסדות החינוך הדתיים לאומיים, ואם אנחנו מלווים את ההחלטות שלהם שוב לעשות את השירות המשמעותי בצבא או בשירות הלאומי, תנו להם להצליח.
אבל בעניין הזה אין שוויוניות, ככל מה שאני יודע ברעיונות שקיימתי, המדיניות הרשמית היא להגיע למוסדות, לאולפנות עם האגודות של השירות לאומי, ורק אם בת מחליטה מראש ואומרת שהיא מעוניינת בשירות צבאי, ייתנו לה את הליווי המתאים, אבל זה לא נעשה מלכתחילה ככל מה שאני יודע.
אני באמת חושבת שכדאי בכלל, אני חושבת שכדי שאנשים יעשו בחירות נכונות בחיים שלהם, אז כדאי שיהיה להם את רוב האינפורמציות ואת רוב התנאים כדי לקבל החלטות מושכלות. אני מבינה שגם סוגיית הכניסה לבתי ספר דתיים היא סוגיה שעדיין החמד לא הכריע בה, והוא אמור למסור גם החלטות שלו בסוגיה הזאת. אני אומרת שוב, אם לא יהפכו את זה לסוגיה דתית, כי באמת זה לא סוגיה דתית.
את אומרת, זה לא סוגיה דתית, אז בעצם את אומרת לרבנים שמתבטאים בעניין להסיר ידיהם מהסוגיה הזאת, לא להתבטא בסוגיה הזאת?
אני באמת לא רוצה לכוון רבנים בעשייה שלהם, אבל אני חושבת שאם...
אבל כל הסערות האלה מתעוררות בעקבות אמירות של רבנים. הרי הרבנים הם מככבים בעניין הזה.
זה לא רק אמירות של רבנים, אני באמת מצטערת על זה, אני גם חושבת שמה שאנחנו שומעים בתקשורת זה רבנים מסוימים, יש עדיין הרבה מאוד רבנים שבוחרים לטעמי בצדק רב לעשות את הליווי של הבנות ולא להשמיע את קולם, כי הם מבינים שהסוגיה הזאת היא רק סוגיה שמעוררת מחלוקת ושמעוררת הייתי אומרת אנטי גם כלפי עולם הרבנות, שאנחנו לא רוצים שזה יקרה.
אבל את לגופם של דברים לא רואה סכנה לציוויונה הדתי של הבת המתגייסת לשירות בצה"ל?
לא, אני חושבת שציוויונה הדתי של הבת נקבע על ידי מספר פרמטרים. דבר ראשון כמובן האישיות שלה והמשפחה שממנה היא באה. דבר שני, החינוך שהיא קיבלה במשך 12 שנים, והרבה פעמים יותר מ-12 שנים, כי הרבה מהבנות הולכות גם למכינות או למדרשות אחרי שנת י"ב שלהם, והיא נקבעת גם מהמקום שבו הן משרתות, וגם כשהן משרתות בשירות לאומי, יש צורך ללוות אותם בליווי איכותי, וגם כשהם עושות שירות צבאי יש צורך ללוות אותם בליווי משמעותי. לכן אני חושבת הסוגיה היא כל כך הרבה יותר מורכבת מאשר התלהמות לכיוון של רק שירות לאומי או רק לא צבא, שאני חושבת שזה מקטים מאוד
שלך,
את הבנות.
אז המסר שלך מהרעיון הזה, תנו לבנות להחליט בעצמן?
תנו לבנות להחליט בעצמן ותנו להם את הכלים לקבל החלטות מושכלות. לא תנו שיתקבל החלטה בעצמה רק על בסיס, אני יודעת, תקשורת, או רק על בסיס מידע שהיא בעצמה מקבלת. עד רבה, כוונו אותם, תנו להם אינפורמציה, תנו להם ליווי, גם תוך כדי השירות עצמו. שוב,
את קוראת לחמד לתת אינפורמציה שווה, גם לבנות, גם לצה"ל וגם על שירות לאומי באולפנות?
בוודאי, בוודאי. אבל בעיקר, אני חוזרת ומדגישה, בעיקר הסוגיה היא סוגיית הליווי. תראה, אני נאבקת בתוך השירות הלאומי, כדי שלא יבטלו לנו את האורייטות, ותדע לך שיש לנו הרבה מאוד קשיים, הרי אמונה מפעילה יחד עם אלומה את השירות הלאומי בת עמי, אבל אני מכירה כמובן גם את האגודות האחרות. אנחנו עושים מאבק מאוד מאוד גדול כדי שבמסגרת התעריפים יאפשרו לנו להמשיך ליווי איכותי של המשרתות, של המתנדבות, גם ליווי בזהות האישית שלהם, וגם
מדברת על שירות לאומי, כן, כרגע.
כן, כן. אז אני אומרת, גם שם הדברים הם מאוד מורכבים ולא פשוטים. את חושבת שבחורה שמשרתת לפעמים לבד בכל מיני מקומות שהם מקומות אזרחיים שהיא לא בהכרח הייתה רגילה אליהם, ולא הכינו אותה לשרת בהם, שהיא לא נתקלת בקשיים ובעיות, היא נתקלת. לכן הליווי של הבנות וההדרכה שלהם לפני, במהלך השירות, לפני השירות ובמהלך השירות, הוא דבר שהוא חשוב גם לגבי הצבא וגם לגבי השירות הלאומי. עכשיו, מי שחושב שבאמצעות תקנות או התלהמויות הוא ימנע מהבנות לקבל החלטות או לבחור בחירות, לטעמי עושה טעות גדולה. כי מה שאנחנו רואים זה שלמרות האמירות הקיצוניות, למשל, לא ללכת, לא להתגייס לצבא, בכל אופן הבנות מצביעות ברגליים. נו, אז איך רוצים להיערך למציאות הזאת?
כן.
נעצום עיניים?
טוב. אני חושב שהדברים שלך ברורים. אנחנו נודה לך על הדברים. יושבת ראש אמונה, ליאור אמינקה, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, שלום, שלום.